קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב למאזינים היקרים. השיעור היום בפרשת השבוע, פרשת לך לך, מוקדש לזכרו הטהור של אהובנו חנן פורת, זכר צדיק לברכה, שהיום הוא יום ה-30 לפטירתו. וכראוי למי ששגה כל ימיו באהבת ארץ ישראל ופעל למענה 24 שעות ביממה, שנקדיש את השיעור היום לארץ ישראל ולייחודה. פרשת לך לך פותחת בציווי אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ומיד עם הציווי הזה, ואשך הבטחה, ואשך לגוי גדול ואברכך, ואגדלה שמך ויהיה ברכה. הבטחת זרע גדול לאברהם, הבטחה שחוזרת במהלך פרשת לך לך 4 פעמים. עם הגעתו של אברהם לארץ ישראל, כאשר אברהם מגיע למקום שכם, לאלון מורה, נראה השם לאברהם ומבטיח לו את הבטחת הארץ. לזרעך אתן את הארץ הזאת. וגם הבטחה זו, הבטחת הארץ, חוזרת 4 פעמים לאורך פרשת לך לך. אם כן, הבטחת הזרע והבטחת הארץ הם הבסיס שעליו בנויה פרשת לך לך. הם חוזרות שתיהן, הבטחת הזרע כמו הבטחת הארץ, 4 פעמים. פעם ראשונה, כמו שראינו בתחילת הפרשה, הבטחת הזרע יחד עם הציווי לעלות לארץ ישראל, והבטחת הארץ עם ההגעה לארץ ישראל. פעם שנייה, לאחר סיפור פרידת לוט מאברהם, שוב מבטיח נגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם, ומבטיח לו שכל הארץ תינתן לזרעו, ומבטיח לו שזרעו יהיה גדול ורב כאפר הארץ. פעם שלישית, לאחר סיפור המלחמה בארבעת המלכים, נגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים, ושוב חוזרת הבטחת הזרע וברית על זרעו שיהיה ככוכבי השמיים, והבטחת הארץ לכל רוחבה מנהר מצרים ועד נהר פרת. והפרשה חותמת בפרשת ברית המילה, שגם בה שוב אנחנו מוצאים הבטחה שאברהם יהיה לגוי גדול ורב, והבטחה למתן כל ארץ כנען לזרעו של אברהם. אם כן, הבטחת הארץ שעליה חוזרת התורה 4 פעמים בפרשת לך לך, לא מוסברת ולא מנומקת מדוע דווקא נבחרה ארץ כנען, מדוע דווקא נבחרה ארץ זו לתת אותה לזרעו של אברהם, לעם ישראל. מהי מעלתה של הארץ? מדוע דווקא היא נבחרה מכל הארצות כדי לתת אותה לעמו של הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל? אבל מיד אחר הגעתו של אברהם לארץ ישראל, התורה מספרת לנו 2 סיפורים, ששניהם באופן מפתיע ביותר הם מספרים כביכול או חס ושלום על גנותה ופחיתותה של ארץ ישראל לעומת הארצות השכנות. הסיפור הראשון, מיד כשאברהם מגיע לארץ, פותחת התורה ואומרת, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם כי כבד הרעב בארץ. ובאמת הדבר הזה מאוד תמוה, שאותה ארץ שכעת הקדוש ברוך הוא מבטיח אותה לזרעו של אברהם, אותה ארץ כנען שהקדוש ברוך הוא מוליך את אברהם מאור כסדים, מחרן, לשם, על מנת לתת לו את אותה ארץ מובטחת. אותה ארץ, ברגע שאברהם מגיע אליה, הדבר הראשון שקורה לו, ויהי רעב בארץ, והוא נאלץ לעזוב אותה ולרדת מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ומתוך הדברים אנחנו למדים, שמצרים איננה כמו ארץ ישראל, שבמצרים לא היה רב, שבמצרים אין בעיה של בעיית ירידת גשמים, אין בעיה של מים, ומילא אין בעיית רעב, ולכן אברהם יורד למצרים על מנת להתגבר על בעיית הרעב. כמו גם שעושה או מנסה לעשות בנו יצחק מאוחר יותר בפרשת תולדות, רק הקדוש ברוך הוא מונע אותו ומצווה עליו להישאר בארץ, כמו גם שעושה נכדו יעקב כאשר הוא שולח בזמן הרעב את בניו למצוא שבר במצרים, ולאחר מכן הוא יורד על מנת לגור ליד יוסף בזמן הרעב. והנה מתוך הדברים האלה עולה שלמעשה ארץ מצרים טובה לכאורה יותר מארץ ישראל. ארץ מצרים יש בה שפע, אין בה בעיית רעב, ואילו בארץ ישראל, בארץ כנען, יש בעיית רעב חמורה. וזה למעשה הסיפור הראשון שהתורה מספרת על ארץ ישראל. לאחר מכן, הסיפור השני, כאשר אברהם עולה ממצרים וחוזר לארץ כנען, התורה מספרת על פרידתו של לוט מאברהם. וגם כאן, לכאורה הדבר מפתיע ותמוע. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וילך למסעיו מנגב עד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. וגם ללוט ההולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ושוב הדבר מתמיע מאוד. האם זאת ארץ ישראל או ארץ כנען שאליה הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם ומבטיח אותו לזרעו הרב ככוכבי השמיים, כאפר הארץ, אותה ארץ שלא יכולה לשאת שני אנשים, אפילו שרכושם רב, אפילו שמקנם רב, לא יכולה לשאת אותם יחדיו? והיא ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט, והכנעני והפריזי הזה יושב בארץ. ועד כדי כך מגיעים הדברים שאברהם פונה אל לוט, ואומר לו, אל נתאים מריבה ביני וביניך, בין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו, הלא כל הארץ לפניך, היפרדנה מעלי עם השמאל ואימינה, ועם הימין והשמילה. ועד אנחנו רואים את לוט, שהוא נושא את עיניו, ורואה לפניו את כיכר הירדן, שכולה משקה. ועל כך, ועל כן בוחר לוט את כיכר הירדן, והוא מחליט לנסוע, ולהיפרד מעל אברהם, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. ואז התורה אומרת, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויהל הצדום. שוב התורה מבחינה בין ארץ כנען, שבה יושב אברהם, ובין לוט שיושב בערי הכיכר. ושוב אומרת התורה, שכיכר הירדן היא הארץ שכולה משקה, והתורה מתארת אותה כגן השם, פירושו של דבר, כגן עדן, כארץ מצרים, שארץ מצרים כבר ראינו את שבחה ואת מעלתה, שהיא ארץ שאין בה רעב, והנה גם כיכר הירדן היא כזו, ואברהם יושב בארץ כנען, ואילו לוט יושב בערי הכיכר. ואם כן, שני סיפורים, הראשונים, שני הסיפורים הראשונים שהתורה מספרת מיד אחר הגעתו של אברהם לארץ, מלמדים אותנו חס ושלום על גנותה ופחיתותה של ארץ ישראל, לעומת הארצות הסובבות אותה. לכאורה, גם בספר דברים, כאשר התורה משווה את ארץ ישראל לארץ מצרים, גם שם לכאורה אומרת לנו התורה שארץ ישראל נחותה לעומת ארץ מצרים. אומרת התורה כי הארץ אשר אתה ושמה לרשתה בפרשת עקב, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתה משם, אשר תזרע את זרחה והשקיטה ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. אומר רש"י על הפסוק כי הארץ אשר אתה ושמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, אומר רש"י אלא טובה המנה. ונאמרה הבטחה זו לישראל ביציאתם מצרים, שהיו אומרים שמא לא נבוא אל ארץ טובה ויפה כזו. ומעלה רש"י את האפשרות אולי יכול בגנותה, כתוב מדבר, והוא שולל את זה לחלוטין, ואומר לא יכול להיות שהתורה אומרת לא כארץ מצרים היא, אלא רעה המנה, מכיוון שמוכיח רש"י שחברון, שהיא העיר אולי הכי פחותה בארץ ישראל, שיוחדה לבית קברות, נבנתה לפני צוען מצרים, וצוען היא עיר המלכות במצרים, ואם אדם בדרך כלל בונה את המקום הטוב והנאה, ואחרי זה בונה את המקום הפחות משובח, ואם נבנתה חברון, נבנתה 7 שנים לפני צוען, מוכיח הדבר שאפילו המקום הפחות בארץ ישראל, טוב הוא מהמקום המשובח ביותר בארץ מצרים. אבל הרמב"ן במקום, וכך גם מפרשים אחרים, לא סבורים כך, והם אומרים באמת שהתורה אומרת כאן, הארץ אשר אתה ושם לרשתה לא כארץ מצרים, אשר יצאתם משם, התורה בעצם מזהירה, פשוטו של מקרא, בדרך האזהרות נאמר, שאמר להם, התורה אומרת להם, תשמרו את המצוות, ותרשו את ארץ ישראל שהיא אמנם ארץ זבת חלב ודבש, כיוון היא ארץ זבת חלב ודבש, בתנאי שהקדוש ברוך הוא מוריד בגשמים, שהוא נותן את מטר הארץ בעיתו. אבל דעו לכם שארץ ישראל איננה כארץ מצרים, להשקוט אותה ברגל מן היהורים ומן האגמים כגן הירק. רק היא ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ולכן צריך שם שידרוש אותה השם אלוקיך תמיד במטר, כי ארץ צמאה מאוד. אין בה את מקורות המים, אין בה את מאגרי המים הגדולים שיש במצרים. ולכן צריכים אתם להיזהר יותר, כי אתם תלויים בעצם בקדוש ברוך הוא שיוריד את מטר הארץ בעיתו. ואם כן, באמת אנחנו רואים בצורה ברורה, גם בספר דברים, גם אצלנו בפרשת לך לך, שארץ ישראל באמת איננה כארצות השכנות שלה. ארץ ישראל נחותה ממצרים שבדרומה, שהיא ארץ משופעת מים. ארץ ישראל נחותה מערי הכיכר, שכולה משקה, ושנמצאת במזרחה של הארץ. וארץ ישראל בעצם גם נחותה מחרן ומאור כסדים, שמשם אברהם יוצא, ושהם נמצאים בצפונה. זאת אומרת, ארץ ישראל מוקפת מצפון, מדרום, ממזרח, בארצות שבהם, או במקומות שבהם יש מים בשפע, ואילו היא ארץ שאין בה מים, אין בה מקורות מים, והדרך היחידה לקבל מים ולהתקיים בה, היא אם אנחנו מתפללים ויורד מטר, והקדוש ברוך הוא דורש אותה במטר בעיתו ובזמנו. אז אם כן, למה בעצם הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם דווקא לארץ ישראל? אולי זאת בדיוק הסיבה לכך. כיוון שהארץ הזאת היא ארץ שבה צריך לשאת את העיניים לשמיים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, כמו שנאמר בפרשת עקב, וזאת ארץ שבה אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. ארץ שבה אנחנו חייבים לחוש בנוכחותו, ארץ שבה יש צורך כדי להתקיים בה בהתערבות על טבעית. ואם כן, אנחנו לא פעם שואלים את עצמנו, מי שנמצא ומי שמטייל באירופה או בצפון אמריקה או בכל מיני מדינות שמשופעות במים, בנהרות, באגמים, בגשמים, לכל אורך השנה, ואנחנו לכאורה מקנאים ומתקנאים באותו מקום, באותם מקומות, ואנחנו אומרים, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ הזאת, לארץ ארץ ישראל, שבה יש בעיית מים כל כך חמורה, בעיית מים לחקלאות, בעיית מים לקיום, בעיית מים אפילו לצרכים רגילים של אולי שתייה וכדומה וגינון, ואנחנו נאלצים לחסוך במים ולהתקמצן ולנסות לשמור על מעט המים שיש לנו, וכל הזמן איננו נשואות למפלס הכנרת. והנה באמת הבעיה הזאת שאנחנו חווים אותה היום, בעיית המים של ארץ ישראל, היא בעצם כעין וכאפס לעומת הבעיה שהייתה בזמן העתיק, ולא רק בזמן העתיק, אלא גם לפני 100 שנה או 120 שנה או 150 שנה, כשבאו המתיישבים הראשונים לארץ ישראל. הרי שהעניין הזה של גשם ושל חוסר מים היה עניין של חיים ומוות. אם היום הבעיה של חוסר מים היא בעיה כלכלית, היא לא בעיה כזאת שאנחנו חוששים אולי שאנשים ימותו ברעב, כי היום ניתן להביא מוצרי יבוא מחוץ לארץ, ניתן אולי אפילו לקנות מים בחוץ לארץ, לייבא מים, ובסופו של דבר אין חשש אמיתי שמישהו עלול למות כתוצאה מחוסר מים. לא כך היה בעבר, ולא רק בזמן התנך, לא רק בזמן המשנה והגמרה, שאנחנו יודעים את כל נושא מסכת תענית שכולו קשור בנושא הגשמים, ומתענים עליהם בגלל שהעניין הזה הוא באמת עניין של חיים ומוות. הרי שהיום המצב הוא לא כזה, והיום הבעיה היא בעיקר בעיה כלכלית. אבל יחד עם זאת, אז הבעיה הזאת שאולי נפטרה היום במידה מסוימת, ולא הייתה ככה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל, ששם עדיין היו מצבים כאלה, שאנשים אם לא ירד גשם, לא היה להם מה לאכול, והם פשוט אנשים מתו ברעב ובמחלות כתוצאה מחוסר תזונה. אבל גם היום אנחנו עדיין חיים בארץ שניתן לומר שאנחנו צריכים לשאת את עינינו כל הזמן לשמיים ולחשוב על כך ולהתפלל על כך שנוכל להתקיים בה. כיוון שגם אם היום הבעיה של הגשם ושל הרעב אולי נפטרה, אבל עדיין ארץ ישראל היא ארץ כזאת שנמצאת מוקפת אויבים, ארץ שמאיימים עליה מכל הכיוונים, וארץ כזאת שצריך לשאת עיניים לשמיים ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור עלינו וישמור על ארץ ישראל. ואולי אם אנחנו ממשיכים בכיוון הזה, אז אולי אם אנחנו חוזרים לתחילת פרשת לך לך, שם הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וגם זה לכאורה ציווי מאוד מאוד מפתיע, בעיקר ההמשך שלו, ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. לכאורה הדבר הזה מאוד מפתיע ולא מובן. הרי אין שום הסבר לבחירתו של אברהם, שלא כמו בפרשת נוח, שבה התורה פותחת בזה שנוח הוא איש צדיק תמים, והתורה מסבירה על ידי זה מדוע הקדוש ברוך הוא מחליט לבחור בנוח, מדוע הקדוש ברוך הוא מחליט להציל את נוח כאשר הוא משמיד את כל העולם. לעומת זה כאן אין שום הסבר ושום רקע מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם ואומר לו לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ולמה הוא זה שמתברך ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך האור ונברחו בך כל משפחות האדמה. ואולי גם כאן עצם הציווי לאברהם לצאת מארצו וללכת לארץ כנען הוא עצמו ניסיון, לא רק ניסיון כמו שפרשו המפרשים בדרך כלל, שהניסיון הוא בזה שאברהם נאלץ לצאת מארצו ומולדתו וללכת לארץ זרה ונוכריה שהוא איננו מכיר אותה, וכל יציאה כזאת מארץ המולדת, מהמקום שאליו אתה מורגל, איננה פשוטה, קשה היא מאוד לאדם. הרי פה למעשה הניסיון הוא כפול והוא קשה שבעתיים, כיוון שלמעשה אברהם צריך לעזוב את חרן, את אור כסדים, את הארצות שיושבות ליד נהרות, ליד הפרת והחידקל, ארץ שהיא כגן השם, וצריך ללכת למקום אחר, ולא לארץ שדומה לארץ מולדתו, אלא לארץ שיש שם קשיים כלכליים גדולים, ארץ שאין בה מים, ארץ שסובלת משנות רעב, ואולי בעצם הניסיון הגדול הזה הוא זה שמסביר את ההבטחה ואשך לגוי גדול. זאת אומרת, אברהם נדרש לך לארץ ישראל, ובזכות ההליכה לארץ ישראל, שאומנם היא ארץ שמבחינה כלכלית ומבחינת התנאים שבה, התנאים הרבה הרבה יותר קשים ובעייתיים מאשר בארצות שמהם אתה בא, אבל הנכונות הזאת של אברהם ללכת לאותה ארץ, הנכונות שלו לחיות בארץ של שמאלצת את היושבים בה להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, בארץ שמאלצת את האנשים להיות במתח אמוני ורוחני ודתי כל הזמן, דווקא בגלל זה ובזכות זה מובטחים לו הזרע הרב והארץ הזאת, שבה בעצם יתפתח עם שייחודו הוא בקרבה לקדוש ברוך הוא ובקשר איתו. ואולי באמת גם התורה רומזת לכך במידה מסוימת, שכאשר אברהם יוצא למצרים, אז נכון שמצרים מתוארת כמקום אידיאלי מבחינת הגשמים, מבחינת שפע המים, ומקום שאין בו רעב, ושיכול לשמש מקור פרנסה לו עצמו וגם לארצות הסובבות אותו. אבל לעומת זה, הארץ הזאת יש בו בעיה. יש בה בעיה שכאשר, בעיה מוסרית, שכאשר אברהם בא מצרים, הוא צריך להסתיר את שרה, הוא צריך להסוות את היותו בעלה של שרה, כיוון שהמוסר שם הוא שונה, המוסר שם הוא כזה שלוקחים את האנשים היפות למלך, ופרעו צריך בסופו של דבר, כאשר הקדוש ברוך הוא מאלץ אותו לשלח את שרה, וכאשר הוא מבין שאשתו של אברהם, הוא שולח אותו ואומר לו, קח את אשתך, קח את כל רכושך, את דבריך, את כל מה שיש לך, ולך מפה, כי אל תשב בינינו, כיוון שהארץ הזאת היא ארץ שיש בה בעיה מוסרית, וכמו שרשי אומר כבר, לא כאבי מלך, שהוא בעצם בפלישתים חלק מארץ ישראל, שאמר לו לאברהם, הנה ארצי לפניך, אלא הוא אמר לו, לך, ואל תעמוד כאן, משום שהמצרים שטופי זימיים, ולכן אתה לא יכול להישאר פה. זאת אומרת, מצד אחד, אולי ואולי יש קשר בין הדברים, שמצד אחד יש פה שפע כלכלי, אבל השפע הכלכלי הזה גורם לכך שאנשים מנותקים מהקדוש ברוך הוא, אנשים מנותקים מהרמה הרוחנית הגבוהה שדורשת, שנדרשת מאנשים שתלויים כל ימיהם וכל זמנם בקדוש ברוך הוא, ולכן גם המוסר שם הוא מוסר גרוע ומוסר ירוד, ומוסר שלא מאפשר לאברהם לשבת שם. בדומה לכך, גם ערי הכיכר, שגם הן מצוירות כערים שיש בהם שפע רב, שאשר לפני שחט השם את סדום ואת המורה, המקום הזה הוא כגן השם, כארץ מצרים, ולכן לא תבוחר אותו. אבל בד בבד התורה מדגישה ואומרת, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. זאת אומרת, אמנם הארץ היא ארץ עם שפע כלכלי טוב, אבל אנשי סדום הם רעים וחטאים לשם מאוד, ודווקא ארץ כנען או ארץ ישראל מאפשרות, לא מחייבות, אבל מאפשרות, בעצם בגלל הקרבה לאלוקים, מאפשרות לאנשים להגיע לרמה מוסרית הנדרשת על ידי התורה, מעם הבחירה ומעם הסגולה, שאמור להיות אור לגויים, ולשמש דוגמה להתנהגות נאותה בעולם. אמנם, גם אנשי כנען אנחנו מוצאים אותם כאנשים רעים וחטאים, אבל שוב, כמובן אפשר לחטוא דווקא אנשי כנען, שאולי היו מחוברים אמנם לכוחות הגבוה, כיוון שהם היו צריכים וזקוקים לפנות לכוחות עליונים כדי להוריד גשם וכדי לחיות בארץ, אבל הם עשו את זה בדרך מעוותת, בדרך מעוותת של עבודת הבעל, שהייתה כרוכה בזנות וביחסים לא תקינים. זה היה כרוך בעבודת המולך שהייתה נפוצה בארץ, כל מיני עבודות שבעצם עבדו לכוחות עליונים וביקשו את עזרתם וביקשו את הסיוע שלהם על מנת להתקיים בארץ, אבל הם עשו את זה בדרך מעוותת, בדרך שהקדוש ברוך הוא לא ציווה ולא עלתה ליבו. אבל בכל אופן, המקום הוא מקום שדורש קשר עם גבוה, אבל הקשר כמובן צריך להיות קשר נכון, קשר ישר, קשר על פי מה שהתורה קובעת אותו, ולא על פי מה שאנשי כנען יצרו שם במקום. ולכן אפשר בעצם לומר שדווקא הייעוד של חיים בארץ ישראל הם הם הסיבה לברכה. זאת אומרת שהקדוש, שעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מוליך את אברהם ומצווה עליו ללכת לארץ ישראל, הוא מצווה אותו ללכת למקום שבו הוא יכול לפתח את הייחוד הרוחני של עם ישראל, את הקרבה לקדוש ברוך הוא ואת הזכות הגדולה ואת התרומה הגדולה לעולם, בכך שיהיה עם שיראינו יורה את העולם את דרכי הקדוש ברוך הוא וילמד אותו ללכת באור חותיו. אולי עוד נקודה אחת לסיום. מצד אחד אמרנו שזה מאוד מפתיע שהקדוש ברוך הוא אומר אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך בית אביך אל הארץ אשר אראך ואשכה לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, ואין לנו שום הסבר לזה ושום רקע לעניין הזה. ואנחנו מסבירים כעת שזה אולי היה ניסיון גדול לאברהם לעזוב מקום, מקום שהוא פורה מבחינה גשמית, וללכת למקום נחות ממנו, מבחינה גשמית לפחות. אבל למעשה הדברים אינם מדויקים כל כך, ואולי יש כאן גם יוזמה של אברהם עצמו. זאת אומרת, הדברים לא באים רק מגבוה, אלא הם בעצם עידוד מגבוה או חיזוק מגבוה למהלך שכבר אברהם בעצמו רצה ליזום אותו. אנחנו קוראים בסוף פרשת נוח על כך שאברהם נושא לאישה את שרי, ואנחנו רואים ותהי שרי הקרה אין לוולד, ולאחר מכן מסופר סיפור באמת מעניין ואולי קצת תמוע גם כן. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען, ויבואו את חרן וישבו שם. זאת אומרת, לכאורה אברהם היה כבר בדרכו לארץ כנען מיוזמתו שלו, ללא צו הקדוש ברוך הוא. ובאמת המפרשים מתלבטים בשאלה מדוע אברהם, מדוע תרח רוצה לעזוב את אותו מקום שלכאורה הוא מקום מאוד פורה, מקום שיש בו שפע כלכלי, ורוצה לעלות לארץ וללכת בעצם למקום, לארץ כנען, שהיא נחותה מבחינה גשמית וכלכלית במקום. והברבנל יש לו פירוש מאוד מעניין, והוא אומר שלמעשה היוזמה הזאת נבעה מכך שתרח רואה שהוא נתקל בקשיים. מצד אחד, תרח כתוב עליו שהוא מוליד את אברהם, את נחור ואת הרן בן 70 שנה. וזאת לא כמו הדורות שלפניו, שהולידו כבר בסביבות גיל ה-30, והוא מתאחר עד גיל 70 שנה. לאחר מכן, הרן, הבן השלישי שלו, מת על פניו, שגם זה דבר לא מצוי, דבר שהיה לא מצוי באותה תקופה, ונתפס בעיניו כאיזשהו פגיעה או רמז לכך שמשהו לא בסדר אצלו. לאחר מכן, הוא מוליד 3 בנים, שהברבנל אומר שגם זה כנראה שלא כמו כל הדורות שלפניו, שהולידו בנים ובנות רבים הרבה יותר. והדבר הרביעי זה שבנו הראשון, אברהם, גם הוא לא מצליח להוליד, ושרה אשתו עקרה אין לוולד. ולכן תרח, ובקסוטו, פירושו של קסוטו, הוא מעלה את הרעיון שבעצם תרח בעניין הזה הולך ביוזמתו של אברהם, שיזם אולי את המעבר הזה לארץ כנען, מתוך אותה תפיסה בעצמו שנבע ממנו, שהוא הבין שאולי דווקא בארץ כנען, ארץ שבה החיים אינם חיים טבעיים, אינם חיים ש אפשר לחיות תשקט את תזרע את זרחה והשקית ברגלך כגן הירק, אתה רק צריך לצאת ולקחת את המים והכל באופן טבעי. ארץ כנען, בניגוד לארצות אחרות, היא ארץ שבה חיים הם על טבעיים, ארץ שבה צריך את עזרתו של הקדוש ברוך הוא כדי לחיות בה. ודווקא ארץ זאת היא ארץ שיכולה גם לפתור את הבעיות האחרות, את בעיית העצרות, את בעיית הבעיות האחרות שנרמזות לטרח ולמשפחת אברהם, שאולי הם צריכים לעבור למקום שבו יהיה להם סיוע מלמעלה לכל דרכם. ואז אם אנחנו מפרשים אמנם כך, אז יוצא למעשה שטרח, או אולי ביוזמת אברהם, יוזם כבר את המהלך לארץ כנען, בדיוק מאותה סיבה שדווקא הארץ הזאת היא ארץ שבה ניתן לפתח את הכוחות הרוחניים הגדולים יותר, דווקא ארץ שבה כדי לחיות בצריכים סיוע על טבעי, והקדוש ברוך הוא, תרח לא מגיע לארץ ישראל, תרח נשאר בחרן בסופו של דבר, והקדוש ברוך הוא בעצם מעודד את אברהם להמשיך באותה דרך, לעזוב את תרח אביו, לעזוב את משפחתו, ולהגיע בעצם לארץ כנען, לשם הגשמת אותה יוזמה, שאולי מקורה היה כבר באברהם בעצמו. והיא רצון באמת שנדע להעריך את ישיבתה של ארץ ישראל, ונזכה לרשת אותה, וליהנות מפריה, ולסבוע מרוב טובה.